ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף עין ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, השיעור מתחיל משורה אחרונה בדף עין א' עמוד ב'. מיד רואים סימונים, משולש וגם צורת פפיון, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו דעות בעניין חילוק קורבנות באשם ודאי. אשם ודאי, אנחנו מדברים על זה ולא על אשם תלוי. והפפיון מדגיש את הפסקה, את המילים למען דאמר. פה רואים אולה אומר משהו, אמר אולה למען דאמר אשם ודאי וכו', ובעין ב' עמוד א' בשליש הראשון של העמוד רואים כי עתה רב דימי אמר למען דאמר אשם ודאי באי ידיעה. אנחנו מדגישים את השורה האחרונה בעין א' עמוד ב', אולה מתייחס למאן דאמר, אפשר להגיד שמו רבי טרפון, שאשם ודאי לא באיה ידיעה בתחילה. קבקבנו את הביטוי לא באיה. כשמגיעים לעין ב' עמוד א', קריאת הרב דימי אמר למאן דאמר ושמו רבי עקיבא, אשם ודאי באי ידיעה בתחילה וכו'. אנחנו כעת בשיעורים של מפת התלמוד, השיטה שמדגישה את מבנה הגמרז, אנחנו מנסים למפות קודם מה עומד בפנינו. רש"י בעין ב' עמוד א', קריאת הרב דימי, שורה ראשונה מתחת לגמרא, וזה בשבילנו מבחינת סימונים זה המשולש השני, קריאת רב דימי לא פליג עד אולה. זה חשוב לציין שבניגוד לרוב רובם של הסוגיות שאנחנו מסמנים אותם בהתאם, אנחנו מבליטים דעות חולקות, פה אין מחלוקת כפי שרש"י אומר, אלא מור אמר חדה ומור אמר חדה. עוד נקודה חשובה, אנחנו עומדים ללמוד סוגיה שעניינו, כמו שכתבנו בשוליים, חילוק קורבנות, נושא שדיברנו רבות בדפים האחרונים, חילוק קורבנות בעניין ריבוי מלאכת שבת שאדם עבר ועשה אותם בשבת, וכמה קורבנות הוא אמור להביא, ושמה דובר בקורבן חטאת. הרי שבת, מי שעובר עליו בשוגג, חייב קורבן חטאת. כאן הסוגיה שבו אנחנו פותחים, מדובר בקורבן אחר לגמרי, קורבן אשם, אשם ודאי. יש רש"י מציין שיש שלוש דוגמאות של הבאת אשם ודאי. הוא לא בא על הרבה עבירות, יש התחום של תומעה שאנחנו לא ניגע בו, אבל רש"י בשורה האחרונה פה בעין א' עמוד ב', אני קורא בשורה האחרונה, באמצע השורה, והן שלושה בעין על חטא, כמו להפוקי תומה, אשם מעילות, אשם גזלות, אשם שפחה חרופה. אנחנו בסוגיה המיידית נתייחס לאשם שאדם מביא על ביאה, שאדם מישראל בא על שפחה חרופה. מה פירוש שפחה חרופה? יש הרבה דעות במה היא. בכל אופן, מדובר פה באישה שהיא לא יהודיה במקור, והיא אחד מהדעות, היא מיוחדת לעבד עברי. עבד עברי מותר בשפחה כנענית. הבנת הסוגיה שלנו לא תלוי על פירוש מי היא השפחה חרופה, מספיק לומר שהיא איננה אשת איש, אבל מי שבא עליה בוודאי בא עליה במזיד, הוא חייב יש חיובי, התורה משתמשת במילה ביקורת תהיה, וזה אומר שיש חיוב מלכות, ובנוסף לחיוב מלכות יש חיוב הבאת קורבן, השם תלוי. וכאן אנחנו מדברים על דוגמה ממש יוצא דופן על הבאת קורבן בעבירה שבוצע ביודעין, במזיד. אנחנו רואים את זה ברש"י, מזכיר את זה בעין ב' עמוד א', לקראת תחילת העמוד, שהוא מזכיר את העובדה הזאת שמביאים קורבן כאן על עבירה שנעשתה במזיד. מאחר שזה תחום שאנחנו לא רגילים, הוא לא מופיע בהרבה מקומות בש"ס, אנחנו נצטרך ללמוד הרבה מדברי רש"י רק כדי להבין על מה מדובר. אז אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, אנחנו נתחיל את הגמרא ומיד נפנה לרש"י. אמר אולה למען דאמר, דהיינו רבי טרפון, רש"י יביא המחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא במסכת פיתות, למען דאמר אשם ודאי לא בעיה, אין צורך, לא בעיה ידיעת העבירה בתחילה. ואז הגמרא ממשיכה לדף עין בית עמוד א', בעל חמש בעילות בשבחה חרופה, והוא בעל בשוגג, ונודע לו בין כל אחד ואחד. אנחנו בגמרות הקודמות, בסוגיות הקודמות, ראינו שאם נודע לבן אדם בין עבירה ועבירה, ועבירה יש דעות שידיעות מחלקות. כאן הוא בעל חמש בעילות בשפחה חרופה ונודע לו בין כל אחד ואחד, אינו חייב אלא אחת. הוא יביא קורבן אשם אחת להגיד, לחפר על כל הבעילות האלו. אנחנו חייבים להדגיש שוב פעם שהאמירה הזאת של אולה הוא לפי המאן דאמר שאשם ודאי לא בעיה ידיעה בתחילה. עכשיו נפנה לרש"י, ובכך נוכל להיכנס להבנת הגמרא. רש"י בשורות הארוכות, למען דאמר אשם ודאי לא באי ידיעה, פלוגתא דרבי טרפון ורבי עקיבא היא בכריתות בפרק דם שחיטה. רבי עקיבא מחייב על ספק מעילות אשם תלוי, מי שמועיל בהקדש הוא נהנה הנאה אישית מדבר שהוקדש לבית המקדש, הוא עובר על איסור מעילה. ואם ברור לו שהוא נהנה, הוא מביא קורבן אשם, זה נקרא אשם מעילות. אנחנו מכירים בספק אם אדם עבר על עבירות שבוודאים בוודאי עבר למוחייב חטאת, למשל אדם ודאי אכל חלב, אז הוא מביא קורבן חטאת, כמובן הוא אכל את החלב בשוגג, ומתברר שמה שהוא אכל היה חלב, הוא מביא. יש במקרים מסוימים שאדם אכל, נגיד היו מונחים בפניו שתי חתיכות, אחד של חלב ואחד של שומן, שומן הוא כשר, והוא אכל אחד מהם ולא יודע איזה הוא אכל, אז הוא מביא קורבן שנקרא אשם תלוי. מה קורה אם אדם מסופק על עבירה שאין חיוב חטאת עליו, אלא יש חיוב אשם, כמו שאמרנו עכשיו, אשם מעילות? רבי עקיבא הוא סובר שעל ספק מעילות אדם מביא אשם תלוי. ופירוש, היה לפניו שתי חתיכות, אחד של קודש ואחד של חולין, ואכל אחד מהם ואין יודע איזו אכל, מביא אשם תלוי. זה שיטת רבי עקיבא. ומודה רבי עקיבא שאינו מביא את מעילתו, כלומר אינו משלם. המילה מעילה בקונטקסט הזה הוא התשלום שאדם חייב לשלם אחרי שהוא נהנה מהקדש. רבי עקיבא מודה שהוא לא מביא את התשלום הזה, כלומר אינו משלם קרן וחומש, יש גם תוספת חומש מי שהוא עבר על מעילה, עד שיוודע לו, עד שברור לו שהוא מעל, לא במקרה שהוא עדיין נמצא בספק. אז אם ברור לו, אז הוא מביא את התשלום ויביא עמה השם מילות ודאי. זה שוב פעם במקרה שנודע לו שהוא עבר, הוא באמת נהנה מהקדש. כי איך ידע שם תלוי דשאר עבירות דספק קרית, כמו שאמרנו מקודם, תיארנו מקרה של אכילת חלב, שהוא מי שאוכל חלב במזיד הוא חייב קרית, מי שהוא מסופק אם הוא אכל, אם הוא אכל קרית, אם הוא אכל את החלב והוא פעל באי ידיעה ובשוגג ולא ידע, כי היו שתי חתיכות ולא ידע מאיזה מן אכל, הוא מביא אשם תלוי. ורשי מציין, כמו הבאת אשם תלוי בשאר עבירות של ספק קרית אינו מחפר כפרה גמורה, וכשיוודע לו דוודאי חטא מביא חטאת, אף זה, אנחנו מדברים על מעילה, מילה זה לא תחום של קורבן חטאת, זה תחום אחר. בכל זאת רבי עקיבא סבור אף זה, כשיוודע לו שהוא עבר על מעילה, יחזור ויביא אשם ודאי. זה שיטה רבי עקיבא, שספק מילה הוא מביא אשם תלוי, וכשיוודע לו שהוא באמת נהנה מהקדש הוא יביא אשם ודאי. רבי טרפון אומר, מה לזה מביא שתי אשמות ולא דמי לאשם תלוי בספק חטאת? למה? מה ההבדין? דהתם בעניין ספק עבירה של שמחייב חטאת, ספקו דהיינו האשם תלוי עיל, ודאי הקורבן ודאי כשהוא עבר על עבירה כזאת של ספק קרית, כשמתברר לו הוא מביא קורבן חטאת, הקורבן הזה, כאן הוא קורא לזה ודאי, נקבה. אז עיל הוא זכר, והוודאי היא נקבה. הקורבן, הבהמה, בהמה, נקבה. הלכך, כי מתייד עלי, באי לתוי נקבה. מקודם הוא היה מסופק, אז הוא הביא עיל, זה אשם תלוי. כשהוא יוודע לו, אז הוא מביא משהו אחר, משהו חדש. דהיינו נקבה. אבל זה, כשמדובר במעילה, ששניהם מין אחד, כדי אמר אתם בעניין מעילה, נאמר שממין שמביא על הודעה, מביא על לא הודעה, לא הודעה זה המצב של ספק. אותו מין שהוא מביא באשם מעילות, שהוא ודאי עבר, בלי שאין ספקות, הוא מביא אותו סוג בהמה, אותו, גם אותו מין, כשמדובר באשם תלוי, שזה עיל וזה עיל, שניהם עיל. יביא קרן וחומש, אז מה קורה כשאדם מסופק לפי רבי טרפון? אז מה יעשה? יביא קרן וחומש, שזה התשלום, ויביא עיל ויאמר, אם ודאי מעלתי זה מעילתי, וזה דיינו זה התשלום וזה אשמי, ואם ספק שלא עתיד ספקי לבד עלי, אם המצב שלי יהיה כזה שמעולם לא יתבהר מה עשיתי, אם אכלתי נהניתי מהקדש או לא, אז אשם זה מה שאני מביא עכשיו יהיה אשם תלוי, והקדש הכסף זה לנדבה. ולכי מתיידע לי אותו אדם לפי רבי טרפון, שמענו את התנאי שהוא מתנה, כשיוודע לו שהוא באמת נהנה מהקדש, לא בא לתוי אשם אחינה, לא צריך להביא עוד אשם. אז מה מתברר לגבי שיטת רבי עקיבא, רבי טרפון, מה רואים? אלמה לא בא ידיעה בתחילה באשם ודאי קודם הבאת כפרותו. דה, בן אדם הזה לא ידיעד עלי כי עתיה, הוא לא ידע אם הוא עבר בוודאות על מעילה או לא, הוא מחפר עליו, בכל זאת הוא מקריב את הקורבן עכשיו וזה מועיל לו לאחר כך, זה מועיל לו במקרה שיתבהר שהוא באמת עבר. זה הפסקה הקצרה שראינו בגמרא, המאן דאמר, זה רבי טרפון, שאשם ודאי לא באה ידיעה בתחילה, כמו שתיארנו עכשיו. ממשיך רש"י, אשם ודאי, כל אשמות קוראים אשם ודאי, חוץ מאשם, תלוי שהוא בא על לא הודה. והן האשם ודאי שלושה, יש שלושה כאלו הבאים על חטא. ואמרנו, זה להפוקי מקרים של טומאה. ומה הם? אשם מעילות, אשם גזלות, אשם שפחה חרופה. אנחנו לא ניכנס להסבר של כל אחד מאלו, חוץ מהשלישי פה, אשם שפחה חרופה. אז אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, אנחנו חוזרים לגמרא לשמוע דברי אולה. הוא אומר שלפי רבי טרפון, מי שבעל חמש בילות בשפחה חרופה, מה שאנחנו רואים כאן בראש דף עין ב' עמוד א', אינו חייב אלא אחת. בטח כולם שואלים את עצמם, מה עושה כאן הסוגיה הזאת אחרי דפים ארוכים, סוגיות ארוכות שעסקנו בהם שלא היו קשורים כי הוא זה לתחום של אשם ודאי. דיברנו בעריכות על חילוק חטאות, אבל מה הקשר בין זה לנושא הזה? רש"י עיר לבעיה הזאת והוא אומר שמה שהגמרא כאן מביאה אולה זה בגלל מה שיובא בהמשך בשמו של רב דימי. אז יהיה קשר, אבל אנחנו צריכים להמתין בסבלנות. כעת נפנה שוב פעם לרש"י. בעל שואה ראשונה, בעל שתי חמש בעילות בשפחה חרופה בשוגג, ונודע לו בין כל אחת ואחת, אינו חייב אלא אחת, קורבן אשם אחת. להכי נקת שפחה חרופה, משום דמביא קורבן אחד על עבירות הרבה, כדתנן בקריטות, חמישה מביאים קורבן אחד על עבירות הרבה, הבא על שפחה ביעות הרבה וכו', וכי תנן מתניתין ונפטר בקורבן אחד, הני מילי במזיד, שהוא מן המביאים על המזיד כשוגג. אמרנו את זה מוקדם יותר, דבר שנדיר, שמביא קורבן המעשה שנעשתה בזדון, כמו שרגילים שאדם מביא בשוגג, שהוא עבר רק בשוגג. תכתיב, ואיך אנחנו יודעים שבשפחה חרופה יש הבאת קורבן גם אם בוצע עבירה במזיד? תכתיב, ביקורת תהיה. המילה ביקורת כוונה מלכות. ומלכות בשוגג לקה, אין כזה דבר שאדם מקבל מלכות על שוגג. וגבי מזיד, רבי קרא, תנפטר בקורבן אחד על ביעות הרבה, כדיאליף אטם. וכל שכן על ביעות שוגג הרבה, בהלם אחד. אבל, שוגג ונודע לו בין ביעה לביעה, למען דבאי ידיעה בתחילה, באשם ודאי, אגב זה לא השיטה שאולה הזכיר, אולה הזכיר שיטת רבי טרפון שלא באה ידיעה בתחילה, אבל למי שחייב מחייב ידיעה בתחילה באשם ודאי, ראינו את זה ברשי בעמוד הקודם, שזה רבי קיבה אין לו את התנאי שהוא יוצא בקורבן שהוא מביא עכשיו אחר כך כשמתבאר שהוא עבר את עבירה. לא, הוא לא מסכים עם זה. אז זה המאן דאמר שצריך ידיעה בתחילה באשם ודאי. חשיב הוא הידיעות האלו שהוא בא עליה בשוגג ונודע לו בין ביה לביה. חשיב הוא לחלק לאשמות כהבאת כפרה המחלקת לעושה מזיד. אם אני לא טועה את הפסקה שקראנו עכשיו, חשיב הוא לחלק לאשמות כהבאת כפרה המחלקת לעושה מזיד. מה זה כהבאת כפרה? אם אדם בא נגיד על שפחה חרופה במזיד והוא הביא את הכפרה, הוא הביא את הקורבן, ושוב בא על שפחה חרופה במזיד, אז על כל ביאה כזאת הוא יביא קורבן בנפרד, כי הוא כבר הביא על הביאה הקודמת את הקורבן. זהו, כשעכשיו הוא חוזר, הוא בא על השפחה החרופה, צריך להביא קורבן אחר. זה נקרא הבאת כפרה מחלקת ועושה במזיד. וכאן כשמדובר באותו דעה שמצריך ידיעה בתחילה בעניין אשם ודאי, אם הוא בא על השפחה עוד פעם ועוד פעם בשוגג אבל נודע לו בין ביאל, אנחנו לא מדברים על הבאת קורבן בפועל אלא נודע לו בין ביאל, זה גם מחלק, וצריך להביא על כל אחת ואחת אליבא דרבי יוחנן דאמר ליעל באוכי. כאן אנחנו רואים את הקשר בין הסוגיות הקודמות למה שאנחנו לומדים עכשיו, והוא אומר שצריך להביא על כל אחת ואחת אליבא דרבי יוחנן דאמר ליעל באוכי שני זיתי חלב בהלם אחד. הוא ביצע את העבירה באי ידיעה מההתחלה עד הסוף, זה מבחינת ביצוע עבירה, ונודע לו בשתי ידיעות. נודע לו קודם על הכזיית הראשון, ואחר כך נודע לו על הכזיית השני, שמביא חטאת על כל אחד ואחד. תחשיב עלי חילוק ידיעה, כאילו הביא קורבן בין ידיעה לדיעה. זה ברור שאדם שביצע עבירה והביא קורבן על העבירה וחזר וביצע את אותו עבירה שוב פעם, הוא צריך להביא קורבן אחר. אז כמו שהבאת קורבן מחלק, זה ברור לכולם. לפי רבי יוחנן, גילוי ביצוע עבירה על העבירות בנפרד גם מחייב ריבוי קורבנות. החנמי בענייננו בבעילות שפחה חרופה, חשיב חילוק ידיעה כאילו הביא קורבן בין ביאה לביאה. ואשמעינן אולה דלמן דלא באי ידיעה באשם בתחילה, דהיינו לפי רבי טרפון שהוא לא מצריך ידיעה לפני הבאת הקורבן, אינה חשובה לחלק בינתיים. כל מה שאמרנו לא תקף אצל רבי טרפון. בסדר, נכון, הוא גילה בין ביאה לביאה שהוא עשה דבר אסור, אבל זה לא יחלק לפי רבי טרפון, ואינו חייב אלא אחת. דכיוון דלא חשיבה לידיעה, מאחר שהמושג הזה שידיעת עבירה לפי רבי טרפון לא תופס מקום, הוא לא חשוב, לא מחלקת, אז זה שהוא גילה בין ביאה לביאה שהוא עבר עבירה, זה לא יחלק, זה לא יגרום לריבוי קורבנות. קורבן אחד מספיק לכל הביאות האלו. והמילתא דאולה נקד להכה, מה שאולה מספר לנו, מלמד על שיטת רבי טרפון בעניין שפחה חרופה, מובא כאן משום דרב דימי דאירי עלה ופרחינן עלה מפלוקתא דרבי יוחנן וריש לקיש. כבר רמזנו לכך ליעל, רבי יוחנן וריש לקיש היו דעות מרכזיות בדפים האחרונים שלמדנו בעניין קורבן חטאת. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא. מתקיף לרב המנונה, אחרי ששמענו דברי אולה בעניין שיטת רבי טרפון, רב המנונה מעלה קושיה, אלא מעטה, לפי מה שאתה אומר שהידיעות לא מחלקות, כי מדובר בשיטה שאומר אין צורך לידיעה מראש לאשם ודאי, כמו שראינו ברשי בעמוד הקודם בעניין התנאי וכולי. אבל המנונה שואל, אלא מעטה, בעל והפריש קורבן ואמר המתינו לי עד שאבול, עוד פעם, החינמי דעינו חייב אלא אחת, כאילו היעלה על הדעת כזה דבר? אז זה קושיית רב המנונה, שאם אתה מניף כל כך את, היכולות של הידיעות לחלק, אז כנראה אתה חושב שיכול אותו אדם לחגוג בביצוע עבירה הזאת של ביאת שפחה חרופה, עד כדי כך זה לא מחלק מספיק לו קורבן אחת על ריבוי המעשים המגונים האלו. אמר לי, אז אולה עונה לו, מה אתה מקשה? הייתי קורא לזה, אתה מקצין. מעשה דלאחר הפרשה כאמרית. אתה תיארתם אדם שבעל הפריש קורבן, ואז התכוון לעשות עוד פעם המעשה הזה. מעשה דלאחר הפרשה לא כאמינה. אני לא התייחסתי למקרה כזה, שאחרי שהוא בעל, הוא הפריש קורבן על אותו בעילה. בוודאי שלא. אם הוא הפריש קורבן על אותו בעילה, הביעה הבאה לא יתכפר בקורבן הזה שהוא כבר הפריש. כי אתה רבי מי אמר, למען דאמר, דהיינו רבי עקיבא, אשם ודאי, באי ידיעה בתחילה, כפי שראינו ברשי בעמוד הקודם, שלפי רבי עקיבא אין תנאי שאדם מפריש קורבן בשעה שהוא עוד לא ידע, מפריש את אותו אשם תלוי ומתנה עליו, כי זה לא יועיל לפי רבי עקיבא, כי אשם ודאי לשיטתו צריך ידיעה מתחילה. אין כפרה, איך אומרים, למפרע על מה שהוא כבר הביא בשעה שלא היה ידיעה לפניכם. אז לפי המאמר הזה, שאשם ודאי, האשם שהאדם מביא על ביאת שפחה חרופה, אשם כזה צריך ידיעה בתחילה, בעל חמש בעילות בשפחה חרופה חייב על כל אחת ואחת. נסתכל כעת ברשי, שורה שנייה מתחת לגמרא, חייב על כל אחד ואחד, כסרקא דאיתך אשתא לרב דימי, עד אתנן הבא שפרה ביעות הרבה, אינו חייב אלא אחת, הני מילי מזיד, אינמי שוגג בהלם אחד, אבל שוגג ונודע לו בינתיים למען דחשיבה לידיעה באשם, דהיינו רבי עקיבא, מחלקת, ואפילו לריש לקיש. אם נזכיר לעצמנו, ראינו בדפים הקודמים שיטת ריש לקיש בניגוד לרבי יוחנן, שבהרבה מהמקרים והתסריטים שתיארנו, לפי ריש לקיש קורבן אחד מספיק לעבירות הרבה. אנחנו לא נשחזר את כל הסוגיות שלמדנו, זה מספיק בשביל הסוגיה הנוכחי, שאפילו ריש לקיש שנוטה לאפשר קורבן אחד לחפר על ריבוי עבירות, אפילו הוא יודע במקרה כזה שהוא בא עליה בשוגג ונודע לו שהוא בא עליה, ואז בא שוב פעם על השפחה החרופה, הוא יצטרך להביא ריבוי קורבנות, כי כך אומר רב דימי, שאפילו לריש לקיש הידיעות כאן הן מחלקות. חזרה לגמרא, אמר לי, אנחנו לקראת קושיה, אמר לי אביי, הרי חטאת, נגיד יש את המקרה המקביל בעניין קורבן חטאת, תבעינן ידיעה בתחילה, זה נקודת הנחה, אדם לא יכול להביא קורבן חטאת לפני שנודע לו החטא, זה פשוט לא מחפר. רש"י מביא את הפסוק בויקרא פרק ד', כתוב שם או הודע אליו והביא, צריך ידיעה מראש, זה לגבי קורבן חטאת. אז לגבי קורבן חטאת שהוא דבר שצריך ידיעה בתחילה, הוא פליג רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, דהיינו ריש לקיש אומר מספיק קורבן אחד, אז איך אתה אומר שאם הוא בעל חמש בילות בשפחה חרופה הוא יהיה חייב על כל אחת ואחת? אנחנו נסתכל שוב פעם ברש"י, ופליגי רבי יוחנן וריש לקיש, וכמה ריש לקיש, כאילו הזכרנו את שמו מקודם כאחד שאומר שפה יהיה ריבוי חטאות, ריבוי אשמות, ובמקרה המקביל אצל הקורבן חטאת רבי יוחנן יש חוקים, וכמו יש לקיש דאין ידיעות מחלקות להתחייב בשתיים על שני זיתי חלב בהלם אחד. על מה? לא חשיבה לחילוק ידיעה כחילוק כפרה. חילוק כפרה ברור, אפילו ריש לקיש, אם הוא הביא את הקורבן ואז חזר ועבר את העבירה, שחייב להביא עוד קורבן. אבל ידיעות שהוא עשה את הפעולות ואחר כך התגלה לו על כזית אחד, ואחר כך התגלה לו על כזית השני, לפי ריש לקיש, הוא לא יביא ריבוי קורבנות. אז לפי ריש לקיש, שחילוק ידיעה אינו כחילוק כפרה, וגם בשפחה חרופה בידיעות שבין ביאה לביאה, לאו כהבאת קורבן חשיבי לחלק, זה לא נחשב דבר שיש יכולת לחלק, וכי הכי דבמזיד דידי, מי שבא לשפחה חרופה במזיד, מביא אחת על כולן, החנמי בשוגג עם ידיעות, מביא אחת על כולן, ולא דמי לידיעות שבין אכילת חלב לאכילת חלב, שמחלקות לדברי הכל. כאן אנחנו נוגעים בתסריט חדש, הוא אכל כזית חלב, ונודע לו, ושוב אכל כזית חלב ונודע לו. עד עכשיו דיברנו על אכילת שני זיתים בהלם אחד, זה לא הדוגמה הזאת. מה שאמרנו עד עכשיו לא דומה לידיעות שבין אכילת חלב ואכילת חלב שמחלקות לדברי הכל, כולל ריש לקיש. דהתם חיובי, כשמדובר על הבאת קורבן חטאת המחייב שם השגגות הוא, וכיוון שיש ידיעה בינתיים, הוא אכל, נכון, הוא אכל את הכזית חלב בשוגג, ואחר כך נודע לו, הביא לנו שתי שגגות, בזה שהוא אכל את הכזית השני שוב פעם בשוגג, זה שתי שגגות. זה לא אכילת שני כזיתים בהלם אחד, שזה רצף אחד של שגגה, ששם שלקיש אומר שאחר כך שנודע לו על אחד ואחר כך נודע לו השני, זה לא מחלק. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אחרי שרב דימי אמר שלפי רבי עקיבא שהשם ודאי הוא צריך ידיעה מראש, לפי אותו רבי עקיבא, אם הוא בעל חמש בילות בשפחה חרופה, הוא יהיה חייב על כל אחת ואחת. ועל זה בא אביי ואומר, הנה, בתחום של חטאת, שצריכים ידיעה בתחילה, על זה הבאנו את המקום מהפסוק, וריש לקיש בכל זאת סבור שאין הידיעות מחלקות. אז השאלה הופנתה לרב דימי, אישתיק. רב דימי לא הגיב. אמר לי, אביי העלה את האפשרות, נכון, אתה דיברת על ריבוי אשמות, דילמה, במעשה דלאחר הפרשה כאמרת וכדרב המנונה. רב המנונה הופיע למעלה בשורה שנייה של הגמרא. אולי לזה התכוונת, שאדם בעל שפחה חרופה והוא הפריש קורבן, לא רק שנודע לו, אלא הפריש קורבן על כך, ואז בא שוב פעם על שפחה חרופה, בזה חייבים להביא עוד קורבן, ריבוי קורבנות. אמר לי, אז רב דימי הגיף, אומר, אין, נכון, לזה התכוונתי. חזרה לרשי, במעשה דלאחר הפרשה קרמת, וכאתה קפת דרב המנונה דליאל, מה שראינו שתי שורות מלמעלה. אבל בידיעה דקודם, אפילו לרבי עקיבא, פלוקתא דרב יוחנן וריש לקישי. עצם זה שהוא לא הפריש קורבן, הוא בעל מספר בעילות, ונודע לו על אחת, ואחר כך נודע לו על השני. במקרה כזה קיים המחלוקת רבי יוחנן סלקישט לרבי יוחנן דחשיב על הידיעה לחלק באכילת חילב, אפילו שתי אכילות שנאכלו באלם אחד, החינם היא מחלקת בביעות של השפחה החרופה, נודע לו על ביעה ראשונה ואחר כך נודע לו על ביעה שנייה. וריש לקישט אמר, אתם לא מחלקת החינם, אפילו דבין ביעה לביעה הידיעה שנודע לו, וכאן הוא מרחיק לכת, בין ביעה לביעה לא מחלקת, דבין ביעה לביעה דהכה, הוא עושה כאן הקבלה. המקרה של בין ביעה לביעה, כשמדובר בביעת שפחה חרופה, כשתי אכילות החילו בהלם אחד ונודע לו על כל אחד ואחד לבדו דמיה, שריש לקיש בסופו של דבר מחייב רק אחת. אנחנו חוזרים לגמרא, והשורות הבאות פותחות במה שנשמע לנו כחידה, והגמרא פותרת את החידה בשורות המופיעות אחר כך. אנחנו יכולים לראות בגמרות המסומנות מספרים, פותחים עם שלוש כותרות, ובהמשך אתם רואים עוד שורות ממוספרות עם פסים, הכל מודיעים בשפחה הרופה, הכל מודיעים וכו'. אלו הם השורות שפותרות את מה שאני קיניתי את החידה. כי אתה רבין אמר, הכל מודיעים, הכוונה לרבי יוחנן וריש לקיש, הכל מודיעים בשפחה חרופה, והכל מודים בשפחה חרופה, ומחלוקת, דהיינו בין רבי יוחנן וריש לקיש, בשפחה חרופה. כמובן אי אפשר להבין את זה לבד, צריכים להתקדם בגמרא. אז היו כאן שלוש פסקאות כפי שמנינו אותם, ושוב פעם הגמרא תפרט על כל אחת ואחת. הכל מודים בשפחה חרופה, דינו חייב אלא אחת כדאולה. אומר רשי, כדאולה למען דלו באי ידיעה בתחילה, היינו רבי טלפון. אז לפי השיטה הזאת, אפילו רבי יוחנן, שהוא הדעה שעד כה ראינו בעניין קורבן חטאת והלכות ועבירות של מלאכת שבת, הוא השיטה שהיה בעד, נגיד, ריבוי קורבנות. אז אפילו רבי יוחנן מודה לרבי טלפון, לפי השיטה התנאית של רבי טלפון, לא חשיבה ידיעה לחלק. וכי אמר רבי יוחנן, ידיעות מחלקות, ואפילו בין שתיים הנעשות בהלם אחד, אני מילי בחטאת. זה טוב יפה, וזה נכון לגבי התחום ההוא של קורבן חטאת. זה חשיב ידיעה דילה אצל קורבן חטאת. על פי הפסוק ראינו את החשיבות של ידיעה מראש. אבל בקורבן אשם, לפי רבי טלפון, אין חשיבות לידיעה מראש. ולכן הידיעות כאן לא מחלקות. וזה הפסקה הראשונה, שהכל מודים כדאולה, תהיינו לפי רבי טלפון שלא צריך ידיעה מראש, ריבוי הביעות והידיעות לא מחלקות. והפסקה השני, חזרה לגמרא, והכל מודים בשפחה חרופה, תחייב על כל אחת ואחת כרב המנונה. במקרה שהוא בא שפחה חרופה והפריש קורבן ושוב בא על שפחה חרופה, אפילו ריש לקיש יודע שצריך קורבן נפרד על כל אחד ואחד. וזה מה שרב המנונה השמיע למעלה. והפסקה השלישית, הוא מחלוקת בשפחה חרופה למען דיאמר אשם ודאי באי ידיעה בתחילה, תהיינו רבי עקיבא. מחלוקת רבי תא יוחנן ורבי שמעון בן לקיש. וכאן נחזור לרשי, ומחלוקת דרבי יוחנן ורבי שקיש בשפחה הופעה, ועלי בדמה לחשיב על הידיעה דאשם, תהיינו רבי עקיבא, ורבי יוחנן דיאמר ידיעת חטאת הועיל וחשיבה היא מחלקת, אפילו חטאת דאלם אחד, אפילו במקרה שהוא ביצע את הריבוי העבירות או ריבוי הפעולות בהלם אחד, ברגע שאתה מגלה אחד ואחר כך מגלה את השני, לפי רבי יוחנן צריך להביא קורבן בנפרד על כל אחד ואחד, החנמי מחלקת בעניין השפחה החרופה בין דהלם אחד, בין דשתי הלמות, בין אם הוא בא פעמיים או יותר בהלם אחד ברצף של אי ידיעה, בין שהוא נודע לו בין כל ביעה וביעה. ולריש לקיש דאמר ידיעה דחטאת אף אגב דחשיבה לא מחלקת עבירות דהלם אחד. לפי ריש לקיש, אם האדם אכל כמה כזיתי חלף אבל לא נודע לו בין זה לזה, אז זה שהוא מגלה אחר כך בנפרד לפי ריש לקיש, זה לא מחייב ריבוי קורבנות. וזה רש"י מוסיף פה, למרות שמדובר בתחום של חטאת שיש חשיבה לידיעה מראש לפני שמביאים את קורבן, זה לא כל כך נחשב כשמדובר בעבירות שבוצעו בהלם אחד. הכה בעניין ביעת שפחה חרופה, אפילו בשתי העלמות לא מחלקת וכדי פרישת, וכמו שרש"י פירש ליעל. כעת אנחנו לקראת סוגיה מפורסמת, והנושא הוספנו כאן בעמוד ב' הוא סוגיית מתעסק איתמר. אנחנו עוברים לעמוד ב', נתכוון להגביה את התלוש וחתך את המחובר פטור, לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, זה כבר מחלוקת. בשוליים, לפני שנתקדם, נקרא מה שכתבנו, רואים מספרים רומאים, 1-3. בדף שבו אנחנו אוחזים כעת, רואים רק מספר רומאי, 1, אצל הגמרא. איפה המספרים הבאים? בדף עין גימול עמוד א', ברבע הראשון של עמוד אתם יכולים לראות מספרים 2 ו-3. ובכן כתבנו דוגמאות של מתעסק. מה הרעיון של הביטוי הזה? עסוק באתר ונמצא איסור. זה לא דומה לשוגג. יש להדגיש את זה, ורשי עצמו בשורה שלישית מלמעלה, אתם יכולים לראות, הדגשנו את המילה עם פס מפותל ושוגג, היכי דמי, ואנחנו עוד מעט נגיע לרשי כאן. בכל אופן, מתעסק הוא לא לא קשור, לא דומה לשוגג. בסימונים אתם רואים צורת בית, שם הבלטנו את השמות רבה ואביי, הם חוקים בהנאה. בעניין של מתעסק יש מחלוקת, התוכן יתבאר במהלך הגמרא. פס כפול מופיע במקומות שרבה ובאי מסבירים את עמדתם. יש עוד סימונים, אבל נמתין עד המשך הגמרא. אז אנחנו חוזרים לשורה ראשונה, נתכוון להגביע את התלוש. אנחנו נלמד עם הדוגמה של רשי, אומנם תוספות מתייחס לדברי רשי ומביא עוד כיוון להסביר, אבל רשי בשורה הראשונה נתכוון להגביע את התלוש, כגון נפל סכין בערוגת הירד, שמה השורה שבו היועקות סומכות, ונתכוון להגביע את הסכין. הסכין הוא תלוש, ובפועל ממשיך רשי וחתך את המחובר, פטור, הוא לא חייב קורבן חטאת, כמובן הכרה בשבת, ובסופו של דבר הבן אדם חתך את המחובר, הוא פטור, דכתיב אשר חטא בה, ודרשינה בקריטות, במסכת קריטות דרשים, פרט למתעסק בדבר אחר ועשה דבר זה. כאן נכון היה חתיכת צומח מן המחובר, אבל הוא היה עסוק בהגבעת הסכין. בשוגג היחידמי, כגון שנתכוון לכך, אבל שגג, הוא התכוון לחתוך את המחובר. אז איפה שוגג? תסבר דין השן היום שבת, או סבר שמלאכה זו מותרת, וזה מתעסק בהגבעה היה, אבל לא בחתיכה. אז רואים שזה יותר מרוחק מבעיה שהיה מחייבת קורבן. אנחנו חוזרים לגמרא. הדוגמה בשורה שנייה, אדם שהתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, רבא אמר פטור, אביי אמר חייב. רבא אמר פטור, דהיינו גם זה דוגמה של מתעסק, דה לא נתכוון לחתיכה דאיסורה, ולכן הוא נקרא מתעסק, הוא לא התכוון לחתוך דבר המחובר, הוא התכוון לחתוך נגיד ירק ש בדעתו היה תלוש, ובסופו של דבר התגלה שהוא חתך דבר שמחובר. אביי אמר חייב, דהא כמכוון לחתיכה בעלמא. היה לו בראש פעולת חתיכה, והוא ביצע פעולת חתיכה. זה לא מתעסק. זה נכון, הוא לא מזיד בעבירה, אבל הוא חייב קורבן חטאת. ברש"י, דהא בהסבר שיטת רבא, למה הוא פטור, דהא לא איכפן החתיכה דאיסורה. בשגיגת שבת או בשגיגת מלאכות, אלא מתעסק בחתיכת היתר הווה, שיודע שהוא שבת ויודע שחתיכת מחובר אסור, אבל הוא היה עסוק בדבר אחר, חתיכת היתר, חתיכה של דבר תלוש. נחזור להמשך הגמרא. אמר רבא, מנה אמינא לה, אמה אני מתבסס, כשאני אומר שהתכוון לחתיכת היתר, זה נחשב מתעסק, זה לא מחייב אותו בקורבן, מניין לי? וכעת אנחנו ניגשים לתשובה, אבל ברוך השם שאנחנו זוכים ללמוד בשיטת מפת התלמוד, אנחנו יכולים לראות מיד שהתשובה היא תשובה ארוכה. זה ממשיך עד עין ג' עמוד א', שורה חמישית, וזה אומר לנו שלא נצפה לגלות את המקור לדברי רבא באופן מיידי. זה ידרוש מאיתנו לימוד ארוך, אבל בעזרת השם נעשה ונצליח לגלות מה המקור של דברי רבא. אחרי זה יהיה תגובתו של אביי, וגם זה יופיע אבל בהרבה הרבה יותר מקוצר שם בעין ג' עמוד א'. הגמרא עונה, דתניא, ויש כאן מקור תנאי, שוב פעם היא פותחת עם כותרות ובהמשך היא תסביר את הנקודות. אחד, חומר חומרה, לשון חומרה, חומר שבת משאר מצוות, וחומר שאר מצוות משבת, חומר שבת משאר מצוות שהשבת עשה שתיים באלם אחד, חייב על כל אחד ואחד, מה שאין כן בשאר מצוות. וחומר בשאר מצוות משבת, שבשאר מצוות שגג ולא מתכוון, חייב, מה שאין כן בשבת. אין מה להבין לגבי מה שקראנו עד שנתקדם בגמרא. אז נכון, קראנו מקור תנאי, שש שורות, בלי הבנה. אמרנו, וכעת אתם רואים את המעוין פה, ובהמשך אתם רואים עוד מעוין. בשוליים כתבנו ציטוטים מהמקור, שהתחיל עם הביטוי חומר שבת וכו', שהביא רבא כבסיס לשיטתו. אז אנחנו נביא ציטוטים והתייחסות והסבר לציטוטים. אז היה לנו פה רישה וסיפה, נתייחס לזה בהמשך. אתם יכולים לראות גם שבעוד ארבע שורות יהיו פסים כפולים, וכתבנו בשוליים שלבי בירור בהסבר מקור הנ"ל. אז ייקח לנו כמה וכמה שורות טובות רק להבין את המקור שקראנו. נחזור לגמרא. אמרנו, חומר שבת משאר מצוות, שהשבת עשה שתיים בהלם אחד, חייב על כל אחד ואחד, מה שאין כן בשאר מצוות. היכי דמי, על מה מדובר? אי למה דאבד קצירה ותחינה, דקבתה גם בשאר מצוות, המקביל בשאר מצוות אכל חלב ודם. למה שאתה אומר שיש הבדל, שיש חומרה בשבת שיהיה חייב על כל אחת ואחת? החתרתי מחייב והחתרתי מחייב. לפי הדוגמאות שהבאנו עכשיו, אין הבדל, בשניהם הוא יהיה חייב וכמובן בשוגי שתי קורבנות. אלא שאר מצוות דלא מחייב אלא חעדה היחידמי. איך תסביר את את הפסקה הזאת של הציטוט שקראנו, שבשאר מצוות יחייב רק אחד? מתי? היכי דמי, דאחר חילב וחילב, ואחר כזית חילב, ואחר כך עוד פעם אחר כזית חילב. דקבתה גבי שבת המקביל בשבת, כי הרי אנחנו אמרנו שחמור שבת משאר מצוות, אז המקביל בשבת דבד קצירה וקצירה, זה מקביל לאכילת חלב ועוד פעם חלב. בשבת עשה מעשה קצירה ועוד פעם. אז אם על זה מדובר, אחד המחייב ואחד המחייב, איך, למה התנא מחלק ואומר שעצר שבת יהיה חייב שתיים, עצר שער מצוות חייב אחד? אין הבדל. לעולם דעבד קצירה ותחינה, ועל זה אנחנו אומרים חומר שבת. אז מה הביטוי, איך תסביר מה שאין כן בשאר מצוות? כי אם בשבת מדובר בקצירה ותחינה, הלינו מקודם שהוא אכל חלב ודם, אז מה זה? זה לא יכול להיות, כי אמרנו שזה אין סיבה לחלק בין שבת לשאר מצוות. אז מה זה באמת? אז מה זה מה שאין כן בשאר מצוות? זה לא שאר מצוות שכולכם חושבים, אלא מה? העבודה הזרה. שאר מצוות, הכוונה עבודה הזרה. אוכד רבי עמי, דיאמה רבי עמי, זיבח וכיתר וניסח בעלמה אחד, הוא עשה שלוש פעולות נפרדות, שונות, לכבוד, לטובת העבודה זרה, אינו חייב אלא אחת. זה לא דומה למי שאכל חלב ואחר כך דם, שהוא חייב שתיים. בעניין פעולות האלו, גם אם אגב הוא אכל את החלב והדם בהלם אחד, הוא יהיה חייב שתיים. אבל מה שנאמר כאן, שבשאר מצוות יהיה חייב אחד, הוא עשה פעולות שונות במסגרת עבודה זרה, הוא חייב רק אחת. במאי הוא קמתה, אז איך העמדנו את המקור שקראנו מוקדם יותר? בעבודה זרה, כך קבענו. אימא סיפה, אז נתקדם באותו מקור ונראה אם ההסבר הזה יעמוד למבחן. אז מה כתוב בסיפה? חומר בשאר מצוות, שבשאר מצוות שגג ולא מתכוון, חייב, מה שאין כן בשבת. צריכים להסביר מה זה שגג ולא מתכוון. היי שגג ולא מתכוון, זה עבודה זרה. היחידמי, אמרת ברשע מדובר, כשמזכר שאר מצוות, מדובר בעבודה זרה. אז כדי להיות עקביים, גם בספר שכתוב שאר מצוות, מדובר לכאורה בעבודה זרה. אז מה זה שגג ולא מתכוון בשאר מצוות, דהיינו בעבודה זרה? ושוב פעם אתם רואים פסים כפולים ובשוליים תחת הכותרת מבנה. קודם כל התת נושא שגג ולא מתכוון בעבודה זרה היחידמי, ובמבנה כתבנו שלבי בירור שאלה הנער, כלומר היחידמי שגג בלא מתכוון בעבודה זרה. אז אנחנו צריכים לעבור, דומה למה שעשינו מקודם, שלבים כדי לברר את זה. המשולש הם שלבים לברר היכי דמי המקרה של חזי אנדרטה וסגיד לה. זה יהיה לנו כמה ניסיונות להבין את ה פסקה הזאת שיופיע בהמשך. היי שגג בלא מתכוון דעבודה זרה, שמענו שהוא חייב, איכי דמי, אי למה כסבור בית הכנסת הוא, והשתחווה לה, והרי ליבו לשמיים, אם תגידו ששגג ולא מתכוון לעבוד הזרה, מדובר באיזושהי מבנה שהבן אדם חשב שזה בית כנסת, והוא השתחווה לה, הוא לא יהיה חייב, הרי ליבו לשמיים, ולכן אינו חייב, ואלא דחזי ענדה אותה וסגיד לה. הוא ראה ענדה אותה, שזה צורת המלך, אומר רשי, שעושים לכבוד המלך, והשתחווה לה, ולא לשם אלוהות. אז אם זה, על זה מדובר, היחידמי, וכאן יש משולשים שהם שלבים לברר היחידמי המקרה של חזי אנדרטה וסגיד לה. אז אנחנו נעבור מספר שלבים, ובסופו של דבר לא נצליח בתשובה הזאת. אז היא דקיבלה עלי באלוהה, אם אותו שהשתחווה לאנדרטה קיבל את האנדרטה לעצמו כאלוהות, מזיד הוא, זה לא שוגג. אנחנו מחפשים הסבר לפסקה שגג ולא מתכוון, זה לא עונה לזה. והיא דלא קיבלה עלי באלוהה, הוא השתחווה בלי קבלה של אלילות, לאו כלום, הוא לא עשה כלום, אלא מאהבה ומירה. אומר רשי, מאהבה ומירה, מאהבת אדם או מיראת אדם השתחווה לעבוד הזרה, וקרי לי שוגג בלא מתכוון, כלומר שגג בהכי דסבור, כיוון דאין מתכוון ליבו לאלוהות, מותר. אז יש כאן בן אדם שמאהבתו של פלוני, שהוא מתייחס לפסל כאלילות, ואני אוהב את הבן אדם הזה, אז אני גם כן השתוויתי. האם על זה מדובר? האם זה המקרה ששגג בלא מתכוון שהוא חייב? וכפי שרשי אמר, הוא שגג שהוא חשב, מאחר שהוא לא מתכוון לשם אלילות, הדבר מותר. אז ממשיך הגמור ואומר, הניח עלה ביי דמר חייב, שזה בכל זאת חייב קורבן. אלא לרבה דמר פטור, מה יגל למימר? אז מה המקרה של שגג לא מתכוון לעבוד הזרה? אלא באומר מותר, אומר רשי, אלא באומר מותר כגון גר שנתגייר בין הנוכרים, כסבור שאין עבוד הזר בתורה, וקרי לי שגג ולא מתכוון. אנחנו נמשיך בגמרא. אז לעת עתה הפסקה שבסיפה, ששם כתוב, אני קורא עוד פעם מהסיפה, חומר בשאר מצוות, שבשאר מצוות והנו עבודה זרה, שהוא השתחווה לפסל והוא חושב שזה מותר. עכשיו ההמשך של אותו סיפה כתוב בו, מה שאין כן בשבת דפטור לגמרי. משמע שבא ביחס לעבודה זרה אומר מותר, הוא יהיה חייב. מה שאין כן בשבת, אתה רוצה לומר שהוא פטור לגמרי? אז זה תמוע. למה? עד כאן לא בא מיני רבה מרב נחמן. היה שאלה שראינו בדפים הקודמים, שהוא היה הלם זה וזה בידו, ואנחנו מדברים כעת שוב פעם בשבת. מה זה הלם זה וזה בידו? זה כמו אומר מותר, הוא לא יודע שהיום שבת, הוא גם לא יודע שהמלאכות האלו אסורות, אז מצידו הוא כמו אומר מותר. אז המקרה של הלם זה וזה בידו, ואומר רשי, הלם זה וזה בידו, מהו? ליאר בפירקן דף עין, דהיינו אומר מותר, דאמר אין שבת בתורה, היינו הלם זה וזה. אם אדם אומר אין שבת בתורה, זאת אומרת הוא לא מכיר ביום שבת כיום של איסור מלאכה, וגם לא מכיר שיש מלאכות שבת, אז הלם זה וזה בידו הוא כמו אומר מותר. והשאלה נשאלה לגבי עניין הזה, ואז אומר הגמרא, נכון, העלו את זה כשאלה, מה הדין בהלם זה וזה בידו? כלומר, מה הדין של אומר מותר? והשאלה הייתה, אלא אי לחיובי חדה, אי לחיובי תרתי. האם נדגיש את האי ידיעת שבת, שזה יחייב אותו סך הכל אחד, או להדגיש אי ידיעת המלאכות, זה יחייב אותו ריבוי קומנות, לפחות שניים. אבל מפטרי לגמרי לא. אז איך אתה אומר שבעבוד הזרה אומר מותר חייב, ובשבת יהיה פטור? אין אף אחד שחושב שזה יהיה פטור לגמרי. אנחנו ממשיכים לדף עין ג' אלא לאו. רישה, תשימו לב, יש כאן שוב פעם הפס הכפול בניסיון להבין על מה בכלל מדובר באותו מקור שראינו בתחילת, ברבע הראשון של העמוד הקודם, חומר בשבת משאר מצוות וכו'. אז אנחנו ממשיכים כעת בגישה חדשה, אלא לאו. רישה שדובר חומרת שבת בעקום ובעבודה זרה, וזה כמו שהסברנו בעמוד הקודם, הגענו למסקנה לגבי הרישה שאני קורא מעמוד הקודם, לעולם דעבד קצירה ותחינה, ובמקרה כזה אומרים שחומר בשבת ומה עם השאין כמשר מצוות לעבוד הזרה, ועמי ידיע מר ועמי יזיבר ותיתן וניסך בעלמה אחת, אין לך אבל אחת. אוקיי, אז זה היה הרישה. וסיפה, ממשיך הגמרא, וסיפה שאמרנו חומר בשאר מצוות, בשאר מצוות, כלומר לא בעבודה זרה ושגג ולא מתכוון, בשאר מצוות היחידמי. מה הדוגמה לזה שגג ולא מתכוון? סבור דשומן הוא ויחלו. מה שאין כן בשבת דפטור, דנתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, פטור. והנה הגענו לבסיס של דברי רבה. אני מדגיש עוד פעם, נתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר. מה אנחנו רואים כאן? שבשאר מצוות, שהוא מדובר מבחינת פעולות, הכל אותו פעולה. זה מה שעומד בליבו של דברי רבה. הוא חשב שזה שומן, והוא אכל אותו, במקום ומתברר שהוא אכל חלב. רשי שואה ראשונה, דסבור שומן הוא ואכלו, והיינו דשגג, דסבור שומן הוא ולא נתכוון לאכול חלב, וחייב, ואף על פי דמתעסק הוא לרבה, לפי שיטת רבה, אתה לא מתכוון לאכילת איסור, חייב. כי מדובר בשאר מצוות, אמר שמואל בקריטות, בחלבים ועריות מתעסק חייב, שכן נהנה. אבל בשבת פטור, אתה לא נהנה. והיינו סייעתה לדידי, וכאן הסיוע לשיטת רבה. אתה אמר, נתכוון לחתוך את התלוש, וחתך את המחובר פטור. אנחנו חוזרים לגמרא. אז עד הנקודה הזאת יש לנו מקור תנאי שמסייע, שמהווה את המקור בסיס לדברי רבה. אבל מה יש לאביי לומר, להגיב? ואביי שגג בלא מתכוון היחידמי, שיוצא שבשבת יהיה פטור. אז על מה מדובר? כי לפי אביי נתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר יהיה חייב. אנחנו מחפשים איפה בשבת שגג ולא מתכוון יהיה פטור. תשובה, וכאן אנחנו לפי אביי נתייחס גם לשאר מצוות ולשבת. דסבור רוק הוא, היה באמת חלב שנמס. הוא חשב שזה רוק. עכשיו, רוק אינו בר אכילה, הפעולה של אכילה לא שייך ברוק. אז הוא חשב שמה אותו חומר נוזלי נמס הוא רוק. הוא בלעו. ומתברר שהוא אכל חלב. כשמדובר בחלב זה בר אכילה. מה שאין כן בשבת, זה פטור, זה נתכוון להגביע. תשימו לב, הפעולה שהוא התכוון הוא פעולה שלא דומה למה שקרה. הוא חשב להגביע את התלוש וחתך את המחובר, פטור. אבל נתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, לפי אביי, חייב. נסתכל ברשי, ואביי אמר לך לעולם כי אי גוונה, מה שרבה תיאר, שהוא התכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, אף בשבת חייב, דלב מתעסקו. והכי דמי מתעסק דשאר מצוות חייב, שבכל זאת הוא יהיה חייב, כסבר רוק הוא שהיה חלב נימוח ובלו, דלו הכוון לאכילה, דרוק לב באכילה הוא, אלא בניעה, תכתיב, עד בלי רוקי. ועלתה בידו אכילה דלו יכוון לאכילה ודקבתי וזה שבת דפטור נתכוון להגביע ועלתה בידו חתיכה. ממשיכים בגמרא ומספר רומאי 2, וזה מקשר אותנו לסוגיה הקודמת. אנחנו ממשיכים בעניין מתעסק אתמר. אולי אגלה כבר מעכשיו שבעוד כמה שורות הגמרא תעשה את צריכותה, דהיינו למה אני צריך את כל אחד מהדוגמאות האלו, לא היה מספיק ללמד לאחד, לשתיים, למה כולם? אז איתמר נתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע. ארבע עמות ברשות הרבים זה העבירה של איסור טלטול, איסור הוצאה בשבת. רב אמר פטור, אביי אמר חייב. רב אמר פטור, דהה לא כמכוון לזריקה דארבע. אביי אמר חייב, דהה כמכוון לזריקה באלמה. אז לפי רבה זה מוגדר כמתעסק שפטור מחטאת, ולפי אביי הוא חייב. עוד דוגמה, דוגמה שלישית. כסבור רשות היחיד, והוא זרק איזו חפץ 400, והוא התכוון לזרוק 400. אבל מה? ונמצאת רשות הרבים. רב אמר פטור, אביי אמר חייב. רב אמר פטור, דהלו מכוון לזריקה דאיסורה. ואביי אמר חייב, דהכה מכוון לזריקה בעלמה. כשרב אומר פה הוא לא התכוון לזריקה דאיסורה, זה מזכיר לנו אותו התכוון לחתוך את התלוש, הוא לא התכוון לחתיכה דאיסורה, וחתך את המחובה. זה כל כך דומה למה שלמדנו עד כה, וזה מביא את הגמרא להגיד הוא צריכה, אני צריך את הדוגמאות האלה, לא מספיק ללמד רק אחד. דאי אשמינן כמיתה, זה היה המקרה הראשון שבו חלקו רב אביי בראש עין בית עמוד בית, התכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר. בהוא כמה רבה שהוא פטור, תהלו כמכוון לחתיכה דאיסורה, אבל נתכוון לזרוק שתיים וזה רק ארבע. דארבע בלא תרתי לא מזדרקה, אתה לא יכול להגיע לארבע בלי לעבור שתיים. אז מאחר ש כי ארבע הוא בוודאי דבר שאסור בשבת, אבל השתיים הוא חלק אינטגרלי של הארבע. אז אימא מודה ליל הבאי, נקרא את המשפט עוד פעם, דארבע בלא תרתי לא מזדרקה לי, זה לא נהיה זריקה בלי השתיים. אז היה מקום לחשוב שהרבה יודע לבאי להחמיר. ואי אשמינן בה, המקרה הזה, מקרה מספר שניים,
בהק אמר רבה שהוא פטור, דהה לא כמכוון לזריקה דארבע. אבל כסבושות היחיד נמצא רשות הרבים דמכוון לזריקה דארבע, כמעט מושלם מבחינת כוונתו. אימא מאוד לרבי שזה כבר אי אפשר להגדיר כמתעסק, והרבה היה מודה לרבי, צריכה, לא, גם זה נחשב בעיני רבה כמתעסק. כאן אנחנו ממשיכים עם קושיה ארוכה והסימונים בהתאם. תנן, אבות מלאכות 40 חסר אחת. כל זה למדנו כבר בעבר, ואנחנו מעתיקים את מה שלמדנו בעבר לסוגיה הזאת, ליצור קושיה. והבינה בא ושאלנו, מניינה למה לי, מאחר שהתנה רושם את כל למתת אבות מלאכות, למה צריכים להוסיף את ארבע? אני יכולתי לספור לבד. ואמר רבי יוחנן, שמסען כולם בהלם אחד, חייב על כל אחת ואחת. בשלמה לבאי, דאמר כי אי גבנה חייב, משכחת לה, דידע לאיסורה דשבת, וידע לה לאיסור מלאכות. אנחנו רוצים לתאר איך הוא יהיה חייב על כל אחד ואחד. אז הנה אפשרות, הוא ידע שיש איסור לעשות מלאכות בשבת, דהיינו הוא ידע שהיום שבת, הוא גם יודע מה הם המלאכות, וכתעון בשיעורין. ולפי אביי זה לא מתעסק, אלא זה שוגג. וזה מחייב. אז השיעור לגבי כל מלאכה ומלאכה כך היה. היה ידע שהיום שבת, וידע שהמלאכה הזאת אסורה, והוא טען, חשב שהאיסור רק בנגיד שיעור גדול יותר, והוא עשה את השיעור, הוא התכוון לעשות השיעור הקטן, ומתברר שהוא עשה את השיעור הגדול. נסתכל ברש"י, היא משכחת לה, להי שנשתק התורת כל הלכות שבת ממנו, אפילו הכי חשיב עליה כזדון שבת שגם מלאכות, לחריבי הכל חלק, יום ידע לשבת בישורין, וטעה בשיעורין, שהתכוון לפחות מכשיעור, ועשה כשיעור, ולכולן יש שיעור, כל המלאכות יש שיעור. הוא התכוון לעשות פחות, ומתברר שהוא עשה את השיעור המחייב. לפי אביי, כפי שלמדנו כבר כמה וכמה פעמים, זה לא נחשב מתעסק, אלא זה נחשב שוגג וחייב קורבן חטאת על כל מלאכה ומלאכה. אלא לרב הדמר פטור, איך היא משכחת לה בזדון שבת שגעת מלאכות? איך נמצא לפי רבה שאותו נגיד טעות בשיעור נחשב בכל זאת מתעסק ולא מחייב קורבן חטאת? לפי רבה, איך מגיעים ל-39 חטאות? אז התשובה לכך, בזדון שבת ושגגת מלאכות. הוא יודע שהיום שבת, והוא שוגג לגבי המלאכות. הניחה איסב עליו כרבי יוחנן אמר, כיוון ששגג בקרית, אף על פי שהזיל בלב, שזה בכל זאת מצב שיביא קורבן חטאת, משכחת לה דידע לה לשבת בלב. זה כפי שלמדנו בעבר, זה מאפשר לנו להגיד הוא זדון שבת, אז לכן זה לא איזו שגגה אחת, זה זדון לגבי שבת, ולגבי המלאכות הוא לא ידע לגבי כל מלאכה או מלאכה שזה דבר אסור. אז הוא זדון שבת ושגגת מלאכות, ואנחנו מגיעים לריבוי חטאות אם אנחנו נאמץ את גישתו של רבי יוחנן, שאדם נקרא בר הכי להביא קורבן, גם אם מדובר שהוא הזיד בלב, הוא ידע ששבת יש איסור לב, לא תעשה כל מלאכה. אלא היא סבר לה כרבי שמעון לקיש דאמר עד שישגוג בלב וקרית, הוא לא יביא קורבן חטאת, אלא אם כן הוא שוגג בלב וגם קרית.
דהיינו, לגבי שבת, הוא לא, הוא צריך להיות במצב כזה, שהוא לא יודע שיש בו קרית, וגם לא יודע שיש לב לגבי שבת. אז וידע לה לשבת במאי, אמרנו שמדובר בריבוי חטאות, מדובר אך ורק אם הוא זדון שבת שגיגת מלאכות. אבל אם הוא, אם הוא לא נקרא שוגג שיביא קורבן עד שהוא שוגג בלב וקרית, איפה יש ביטוי לזדון שבת? תשובה, תידע לה בתחומין ואליבא דרבי עקיבא. רבי עקיבא שסובר שתחום הוא איסור דאורייתא, אבל אין על איסור תחומים לב וקרית, ולכן הוא ידע, הוא מזיד בעניין שבת, כי הוא ידע שזה יום שאסור לצאת מהיישוב 2,000 אמה, זה תחום, ושהוא שגגת מלאכות לגבי המלאכות של שבת, אז הוא לא ידע שהמלאכות האלו הן אסורות. עד כאן שיעורנו להיום.